אני חושבת שאנחנו בשיעור האחרון של מעשה מחכם ותם. והתחלתי, כן, זה מקליט, שי. הנה היתוש בא אליי, חכי, תני לי להרוג אותו לפני השידור. בוא אליי, בוא עכשיו, לא, בשיעור אני לא ארוג אותך, בוא. טוב, אז אנחנו בשיעור האחרון של מעשה מחכם ותם. כשאני לא אעשה עכשיו הקדמה על כל מה שהיה, אני רק אגיד איפה אנחנו אוחזים כרגע. אנחנו, אני רק חייבת לציין, ששני השיעורים האחרונים שלי באמת דיברנו עמוקות על כל הנושא של חכם ותם, שזה בעצם שתי אסכולות בעולם. יש את העולם של המאמינים, מה שנקרא האנשים המשיחיים מהעולם העתיק, שאוחזים באמונה, בידיעה מוחלטת שיש בורא לעולם, שיש כוח עליון, שיש צדיקים, שיש ניסים, כן? ויש את האסכולה השנייה שדיברנו עליה עם כל ההתפתחות של העולם המודרני, של כנסיית השכל, אני קוראת לזה המדע, שמבחינתו רק מה שנתפס אצלי בהיגיון, איי יקרה, שרק מה שנתפס אצלי בהיגיון קיים, זאת אומרת שבעולם הזה, רק מה שעובר דרך השכל שלי, משמע קיים. כל מה שתדברו איתי על משהו שלא ראיתי, מיששתי, מדדתי בכלים מדעיים, לא קיים. וזה באמת מה שהחכם מייצג פה בסיפור של רבי נחמן. ודיברנו ארוכות על זה שבעצם רבי נחמן מביא פה איזושהי במעשייה שלו, ולא רק במעשייה הזאת. תדעו לכם שכל סיפור המעשיות שלו, היום אמרתי את זה לרוני ברכב, שאנשים חייבים לקרוא את הסיפורי המעשיות, כי זה פשוט נבואות כתובות בתוך סיפורי המעשיות. כשאתה נכנס לתוך הסיפור ומתחיל לאט לאט לפתוח את, את המסך ואת המשל, אתה פשוט רואה נבואות. ורבי נחמן מתאר אחד לאחד את כל אחרית הימים, כל מה שהולך לקרות עם הדורות, וכל מה שחווינו פה במעשייה, עם ההתפתחות של החכם, עם האפיקורסות, עם כל מה שרבי נחמן תיאר על החושך שהולך להגיע, שכולם יצאו נגדו, מה פתאום האפיקורסות, בתקופה של הבעל שם טובות והתלמידים שלו, ראו ניסים, היו בטוחים שהנה, הנה, הנה, המשיח מגיע, מה פתאום אתה מדבר איתנו על חושך ועל האפיקורסות, רבי נחמן ממש מתאר את תולדות האנושות אחד לאחד, ובשיעור, לא זה, אני חושבת שהשיעור הקודם, קראתי לשיעור, ניטשה מת, חתום אלוהים. כן, שזו בדיחה מאוד ידועה על זה שניטשה היה אחד מהפילוסופים של העת המודרנית, שאמר שאלוהים זה סתם המצאה של אנשים, שימצאנו אותו בשביל שיהיה לנו סבבה ללכת לישון בלילה, ככה אנחנו נורא מפוחדים מזה שאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות, ואין לנו יכולת לחיות את המציאות, כמו שז'אן פול סרטר אומר, גם עוד פילוסוף כזה של כל האקזיסטיציאנליסטיות, שאוקיי, אני קיים ואין לי תכלית ואין ייעוד ואין למה, אנחנו, כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, חלקיקי אנרגיה, חלקיקי אבק שמתנהלים פה ביקום, ושאדם קשה לו עם האפסיות הזאת של עצמו, אז הוא המציא את אלוהים. זה מה שניטשה אמר. ויש בדיחה מאוד ידועה על זה, שכשניטשה מת היה חתום על המצבה שלו, ניטשה מת והיה חתום כאילו אלוהים. אז ככה קראתי לשם של השיעור, והייתי באומן וחזרתי, ופתאום קופץ לי מהפייסבוק של השיר השמיים, ואני רואה מלא תגובות ו... כאילו שיש איזה שיח פעיל שם, אמרתי, וואי, כמה תגובות, נכנסתי. ותגובה אחרי תגובה, כללות, השביס שלך, טמטם לך את המוח, מה את מבינה בניטשה, מה את... סליחה, אני מגיל 14 קראתי ז'אן פול סרטר בניטשה, אני הייתי החכם, אני הייתי בכנסיית השכל. אני כאילו הייתי אחת השמשים המרכזיים שם שלא האמינה בכלום. בכם לא צמתי יום כיפור לפני שחזרתי בתשובה. אבל אני קוראת את כל התגובות, וכל תגובה מעלה לי יותר ויותר חיוך על הפנים, בזיונות וזה, והמזכירה שלי אומרת למחוק את התגובות, אמרתי לה, מה פתאום, שום דבר, זה עושה תנועה ברשתות, ככל שיש יותר תגובות, הפייסבוק יותר מפרסם את זה. וזה יצחיק אותי נורא, בגלל שזה אחד לאחד גם עם הדמות של החכם. כי הדמות של החכם פה, זה לא שאני מחליט, אוקיי, אני חושב שאני לא מאמין בכוח עליון, אלא זה הופך להיות דת. כאילו, האפיקורסות היא דת. אני מחליט שאין, ואני גם יוכיח לכולם שאין, וגם מי שיעז להגיד שכן, אני אלעג לו, כן? כמו שפה הוא לועג, החכם לועג פה לכולם, וכל העולם בעיניו כשטות, שטותניקים, וכל העולם בעיניו כלא. זאת אומרת, גם רבי נחמן יבחן בדקויות הנפש את האפיקורסות, שהיא תהפוך להיות סוג של אידיאולוגיה, שיהיה עניין להפיץ אותה, להשריש אותה, להשליט אותה. וגם מי שמעז להגיד איזה משהו, אתם רואים היום איך זה, אני זוכרת שפעם עליתי לתוכנית של ינון ובן כספית. לא יודעת, היה זה משהו עם פרסומות פוגעות בנשים שהורדתי מתל אביב, והיה זה פרסומות שפניתי לרון חולדאי ולזה וזה, והורידו את הפרסומות האלה בזכות כמה מכתבי עורך דין שעשיתי. כי היה שם שימוש בנשיות בצורה, קודם כל זה היה ילדות קטינות, והיה שם עם בבית גרל, היה שם כאילו זה שימוש לא הוגן בהחפצה נשית. ועליתי שם לשידור, ובן כספית היה מקסים איתי, עורך דין אילון ניר, שהייתי נשמעת לו אינטלקטואלית, שתי שמות משפחה, בטח כזאת פמיניסטית רצינית וזה. ופתאום אינון, שהוא חבר שלנו עוד, הוא חבר ילדות של רוני וחבר שלנו וכאלה, פתאום אמר לי כזה תוך כדי נורית, ואתם חזרתם בתשובה. איכשהו אמר חזרתם בתשובה, נשבו רוחות קרות באולפן. בן כספית ברגע אחד הפך להיות השונא הכי גדול שהוא התחיל לדבר עליי עם הגיל, ואז אני ישר כזה אמרתי לו, תגיד מה קרה, שמעת חזרתי בתשובה, ניתי אויבת שלך? אבל צריך לראות שגם כביכול, הרי המדע יצר איזושהי דעת חדשה, אנחנו לא יכולים לדעת באמת מה קורה פה בכלים מדעיים, דיברנו על זה ארוכות בשיעורים קודמים, שהם גילו פתאום שזה כל התורת הקוונטים, ושהכל זה אנרגיה ואין חומר בכלל. המדע לאט לאט חשף שאפילו כלי המדידה שלו הם לא תקינים, שאין לו יכולת לבחון את המציאות. ואז המדע בא ושחרר ולא בא ואמר, טוב, אז אני, אין לי כלי בוחן לבחון את המציאות. הוא בא ואמר, אוקיי, אז מה שלא נבחן בכלי בוחן שלי לא קיים. אוקיי, כזה. ואמרנו שהתפתחה דת הסובלנות, כן? אבל זה מדהים לראות איך הם סובלנים רק לדת, לאידיאולוגיה שהיא הולכת אחד לאחד יחד עם ההשקפה שלהם. שאין מעבר, אין מטאפיזי, אין אלוקות, אין כוח עליון, אין ניסים, אין פלא, אין פלאים. הכל זה, זה סוג של, הכל קורה במקרה. שדרך אגב זה אחד מהשמות של המלאק, המקרה. שהמלאק זה הכוח הרוחני שאנחנו כביכול אמורים להכחיד בעולם. אנחנו אמורים להכחיד בעולם את כוח הספק. רבי נחמן כותב שמשיח לא מגיע כי אנחנו לא מספיק מאמינים בניסים. זאת אומרת, יש פה ממש עכשיו לקראת סוף האנושות, כן? ממש הולך פה בצורה מאוד מאוד חזקה, המלחמה הזאת בין שתי האידיאולוגיות. ורבי נחמן בסיפור הזה של החכם והתם, לאורך כל הסיפור מראה לנו את ההתפתחות של זה, אבל הוא שוזר שם גם לא רק אידיאולוגיה, אלא הוא מנסה להמחיש לנו עד כמה בחיי היומיום שלנו, השמחה שלנו, האושר באלף, כן? גם האושר בעין, כל מה שקורה איתנו גם קשור להיכן שהתפיסה שלי נמצאת בה. כי אם אני תפוס רק בשכל של עצמי כמו החכם, ראינו לערך כל המעשייה, רבי נחמן אומר, שהחכם תפוס בשכל שלו, הוא מבחינתו מפרשן את המציאות רק לפי הבנתו, הוא מעין אלוהים, הוא הכוח העליון של הכל, הוא פרפקציוניסט, הכל עובר דרכו. ורבי נחמן כותב ומספר לנו, אם אתם תלכו בדרך הזאת, אז החיים שלכם יהיו מלאים בסבל. והדגשנו את זה כמה פעמים במהלך השיעור, אני פותחת סוגריים, והדגשנו את זה מלא פעמים, שלא שהיהדות פוסלת חוכמה, דיברנו על עץ הדעת טוב ורע, ולא שהיהדות פוסלת מדע, כן? ההפך, ככל שאפשר להשתמש במדע, אבל כל העניין עץ הדעת טוב, זה שהדעת והחקירות והדברים שאני רואה בעולם, מביאים אותי למקום של אמונה בכוח עליון, אמונה באלוהים. חיבור לאחדות, ולא ההפך, פירוד וכדומה, כמו שהחכם פה ראינו שלאט לאט הוא הופך להיות אדם בודד, שלא מאמין באנשים, הוא לא מאמין באף אחד, הוא לא סומך. חלק מהעניין של אמונה זה גם לסמוך על מישהו אחר, לתת אמון במישהו אחר. ואנחנו רואים איך החכם, שזה מייצג ממש את האדם המודרני, מסתובב בעולם בחוסר אמון, בחוסר יכולת לשתף אנשים, הוא נמצא בבדידות נוראית, הוא סומך רק על עצמו, רק על השכל שלו, ויש לו עניין מאוד גדול להפיץ את דעת האפיקורסות שלו. אנחנו הגענו במעשייה לחלק האחרון, כשהחלק האחרון רבי נחמן בא ואומר דבר כזה, עד עכשיו גם דיברנו באמצע המעשייה על כל הנושא, בתחילת המעשייה דיברנו על תכונות האופי האלה של אדם עם אמון, עם ענווה, עם ביטחון, באנשים, בסובבים אותו, אדם שממשיך מסורת, שממשיך את הבית שלו, לעומת אדם שנוטש הכל, לא מאמין באף אחד וחי חיים חיצוניים, ראינו שהחכם שלנו כל מה שהוא עשה, כל הקידום שלו בעולם, כל מה שהוא למד, אפילו להיות רופא, היה מתוך רק מגמה של תראו אותי, אני כאן, האגו שלי במרכז העולם, אני מרכז העולם, לא אלוהים, לא אישה, לא חברויות, לא יחסים אנושיים, ורבי נחמן מציין את זה לאורך כל הדרך שהעולם היה נחשב בעיניו כלא. בהמשך פה הוא אומר שכל העולם נחשבו בעיניו כשוטים, כי באמצע המעשייה התחיל להתברר כל הנושא של האם יש כוח עליון, האם יש מלך או אין מלך. ראינו איך במהלך המעשייה רבי נחמן מראה לנו שהטעם שהמשפט המוביל שלו היה אצל השם הכל אפשרי ואף אני יכול להגיע לשלך כערף עין, לעשירות, לחוכמה וכדומה. ראינו איך זה מתממש במהלך המעשייה ובאופן פלאי אתם עולה לגדולה, הופך להיות שר, הופך להיות עשיר, הוא מושל על מחוז שלם. ובקטע הזה של המעשייה רבי נחמן עכשיו מתעסק, דיברנו על זה כבר שבוע שעבר, על בעל שם, שבעל שם אמרנו שזה אותם צדיקים שעושים מופתות עם שמות של הקבלה, לכן זה נקרא בעל שם, הזכרנו את הבעל שם טוב גם שבוע שעבר, ודיברנו על העניין שכרגע רבי נחמן רוצה לברר איתנו, כן, עם האנושות, רוצה לבוא דין וחשבון עם האנושות, עם אלה שסוברים שאין צדיקים ואין כוח עליון, לבוא לברר את הסוגיה הזאת. עכשיו מה שמעניין זה שאנחנו יודעים גם בתוך המהלך של היהדות, שגם מי שחושב שיש אלוהים, עדיין יש הרבה שפוסלים את כל הרעיון הזה של צדיקים, ולמה אני צריך צדיק ואני יכול לתקשר ישירות עם אלוהים. אז שבוע שעבר הקראנו מפרדס ניסים, מהרב ניסים פרץ זיכרונו לברכה, הקראנו שם את כל הנושא של לוחות ראשונים ולוחות שניים, על העניין של משה רבנו שנשמתו מתפשטת בכל דור ודור, על צדיקים שיורדים לעולם, על זה שאת התורה אנחנו יכולים לקבל רק דרך משה, בגלל חטא העגל ובגלל שאנחנו בעצם לוחות שניים קיבלנו באמצעות הצדיק ולא באופן ישיר כמו הלוחות הראשונים שלא זכינו לקבל, כן? הקראנו איזה שבוע שעבר, מי שרוצה שדפדף אחורה לשיעורים. ואנחנו עכשיו ממשיכים עם כל הסוגיה של הצדיק, אנחנו קצת נתעמק בה, נבין למה רבי נחמן רוצה שנבין את הסוגיה הזאת לעומק, נבין גם למה. טוב, נתחיל קצת לקרוא איפה שאנחנו אוחזים עכשיו בתוך המעשייה. ורגע נתקדם פה, מי מנהיג את המדינה, פה הוא מוכיח שאין מלך, כולם טועים, כן? כל המהלך הזה נתגלגל, דרו ננה, חכו אני מגיעה לזה. הנה. ועכשיו יש לנו את החכם עם החבר החכם שלו, שהם מסתובבים ואמרנו שהם הגיעו לזה בית תבשיל, והם יהיו מתלוצצים על השקר והטעות של דבר הבעל שם, כן? ואז רבי נחמן כותב פה שבעל הפונדק, שזה איש פשוט מן הסתם, כן? תבינו גם איך רבי נחמן בא ומראה לנו איך האמונה בצדיקים נמצאת אצל המון העם הפשוטים. זאת אומרת, באופן פלאי, האמונה בצדיקים דווקא נמצאת גם אצל המון העם וגם אצל הגויים. זאת אומרת, רבי נחמן מדגיש את זה במעשייה פה שנבין, ודיברנו על זה שבוע שעבר, על זה שגם הבעל שם טוב וצדיקים באוקראינה, הרחוב במז'יבוש נקרא רחוב הבעל שם טוב, שזה הגויים עצמם נתנו את השם הזה, וסיפרנו שהוא גם קיבל פטור מארנונה על ידי העירייה לפני 280 שנה הבעל שם טוב. זאת אומרת, שדווקא אמונת החכמים, אמונה בצדיקים ובעושי ניסים ובעלי מופתים, אפילו גם אצל המון העם הגוי היא קיימת ונמצאת, ורק אצלנו יש איזשהו מקום של אסכולה שלא מאמינה בזה. ותשימו לב, הם עדיין היו מתלוצצים, הם יושבים שם בתוך הפונדק, והוא חרה לו מאוד דבריהם, כי הבעל שם טוב היה חשוב שם מאוד, ויאמר להם אותו איש פונדק, איכלו לכם מה שיש לפניכם וצאו מכאן, הוא מגרש אותם. ואחר כך בא לשם הבן של הבעל שם, כן? הבן של אותו צדיק, והם עדיין היו מתלוצצים מן הבעל שם בפני בנו, וגער בהם הבעל פונדק הזה, ואומר לו, על זה שהם מתלוצצים מן הבעל שם בפני בנו, עד שעיקה אותם, עקב ופצוע ודחף אותם מהבית שלהם, וחרה להם מאוד, ורצו לבקש משפט על המכה אותם. והחליטו, נתיישבו ללך אל הבעל בית שלהם, שהניחו שם את החבילות, להתייעץ איתו, איך להשיג משפט. זאת אומרת, הם נמצאים בעיר חדשה, הם הגיעו למחוז חדש, הם מתחילים לצחוק על אותם אנשים במחוז שמאמינים באותו צדיק בעל שם, הם חוטפים מכות מבעל הפונדק, הם רוצים לקחת אותו למשפט, כן? אנחנו יודעים, גם בחברה האנושית המודרנית, את כמה בתי המשפט זה כביכול מקום שמחפשים צדק. כעורך הדין אני אומרת לכם שלצערי זה לא בדיוק המקום. אבל הם באים לו, הם באים ורוצים להתייעץ, והוא שואל אותם אותו בעל בית, למה? למה הוא עיקה אתכם? וסיפרו לו שדיברו על הבעל שם והשיב להם, תראו, בוודאי אינו יושר להכות בני אדם. אבל אתם לא עשיתם נכונה כלל שדיברתם על הבעל שם. כי הבעל שם חשוב כאן מאוד. וראו שאין בו ממש, שימו לב, החכם, שזה מייצג את אותו אדם שנמצא בקונספציה שכל המציאות מבחוץ מפורשנת רק על פי דעתו. הוא מרכז העולם. וזה גם אומר שכשאנשים מסביבים מנסים לעזור לי, לספר לי, להגיד לי, רגע תקשיב, זה לא בסדר, זה כן, אני לא מקשיב לאף אחד. אני בודק מה אני חושב, איך אני רואה את זה, מה דעתי, מה השכל שלי אומר לי, וזאת מבחינתי האמת המוחלטת. אין עם מי לדבר. וראו שאין בו ממש. מה זה אין בו ממש? תבינו, אדם שאוחז מעצמו, והוא מרכז העולם, כן, והאגו שלו זה מה שמוביל אותו, אז כשיבוא מישהו ויתווכח איתו, או ידבר איתו, או יעלה איזושהי טענה, או איזושהי סברה אחרת ממה שאני חושבת, אז מה הדרך הכי קלה? לבטל אותו. מה זה אין בו ממש? הוא כלום, הוא אפס, כן? לאורך כל המעשייה, אנחנו רואים שהחכם, והיו בני העולם בעיניו ככלום, וראה שכל העולם כולו בטעות. זאת אומרת שלאורך כל המעשייה, מנסים, המציאות קוראת לו. זאת אומרת, צריך להבין, המציאות שלנו היא מציאות שאנשים מדברים אלינו. רבי נחמן באחד מהתורות שלו בליקוטי מאורן כותב שאלוהים מדבר איתנו כל יום באמצעות מעשה דיבור ומחשבה. מה זה מעשה דיבור ומחשבה? מעשה שאני רואה, אנשים שבאים ואומרים לי משהו. אפילו משהו שאני שומעת שיחה בין אנשים שלא קשורה אליי. אבל אלוהים מדבר איתי. עכשיו הם אמרו משהו שאופ, אני צריכה להזיר, אופ, זה קשור אליי מה ששמעתי עכשיו. זה קשור אליי מה שראיתי עכשיו. כל מה שקורה מבחוץ קשור גם למה שקורה אצלי בפנים. לא סתם קורים דברים. ורבי נחמן מדגיש את זה שוב ושוב פה, איך החכם הזה, הסביבה מנסה להעיר אותו. באים ואומרים לו, אתה לא פועל בסדר. אתה לא יכול להתנהג כך. מה הוא עושה? במקום לקרוא רמזים, במקום לקרוא את המציאות שמגיעה אליו, מבטל כל מה שמסביבו, וראו שאין בו ממש. וגם הוא בטעות, כן? כל העולם טועים, רק אני צודק. והלכו ממנו אל הפקיד, והפקיד היה אקום, עובד כוכבים ומזלות, מציין רבי נחמן. וסיפרו לו את המעשה שהיכו אותם ושאל אותם על מה, השיבו שדיברו על הבעל שם. והיכה אותם הפקיד, עקב ופצוע ודחף אותם מביתו. זאת אומרת שגם גם אומות העולם, אומר רבי נחמן, רוב האנושות מאמינה בכוח עליון. אם תסתכלו על אחוזים, רוב העולם מאמין, מה שנקרא מאמין בניסים, מאמין בכוח עליון. כן? אבל רבי נחמן מזהה את העניין שהאסכולה השלטת, החכמה, כן, בתי המשפט וכדומה, נמצאת בידי אלה שמבחינתם ברוכה הבאה ליזוש.
סליחה.
וסיפרו לו מעשה והוא דחף אותה מביתו. כן, עכשיו, והלכו מזה לזה. שימו לב איך רבי נחמן מתאר את זה. אותם שני חכמים, החכם המפורסם של הסיפור שלנו, והלכו מזה לזה, ממושל למושל גבוה ממנו, עד שבאו לפני המיניסטר הנעל. ושם, לפני בית המיניסטר, עומדים אנשי חיל, כן? והודיעו למיניסטר שאיש אחד צריך אליו, וציווה שייכנס. מי זה המיניסטר? מי זוכרת? כן? הוא בא אותו חכם לפני המיניסטר, ותכף בבואו הכירו המיניסטר, שזהו החכם, החבר שלו, והחכם לא הכירו. סיפרנו, כן, בתקציר הזריז שעשינו על כל המעשייה, שהטעם שלנו מתחילת הסיפור, שהיה לו מוח פשוט, ושהוא היה עני, ושהוא היה עושה מנהלים עקומים, ושהיה בא למונה חזקה וביטחון, כן, שהוא אמר לחכם, כשהחכם היה צוחק עליו, אתה נחשב בעולם כמשוגע, אמר לו, אני עוד יכול להגיע לשלך אצל השם, זה הכל אפשרי אצל השם, זה יכול לקרות כערף עין, כן, אמרנו שבוע שעבר מאוד יפה, מה זה ערף עין? זה שאני מרפא, ואני עין באלף. זה כערף עין, כשאני בהרפיה ואני עין בביטול כלפי ההשגחה, אז אני נותן כביכול לבמאי האמיתי של העולם, של הסרט הזה, להוביל אותי בתסריטים שלו. אם אני נאחז בתסריט שלי ואני בעקשנות שרק ככה זה יכול לקרות, כן? אני נאחז בעקשנות במציאות הקיימת, אז בעצם אני תוקע את כל הזרימה של ההשגחה האלוקית. כן? אז זה כערף עין, כשאני מרפא ואני אוחז מעצמי עין. אז כשאני כערף עין, אצל השם יתברך הכל אפשרי, אז אני יכול להאמין בניסים, הכל יכול לקרות כפי שהוא מתכנן לי, כן? דיברנו על זה רבות בשיעורים הקודמים. והטעם, המיניסטר, ראה את החכם, הוא ראה את החבר שלו, והחכם לא הכירו. שימו לב, החכם כל כך מרוכז בעצמו, בחוכמה שלו, בידיעות שלו, הוא כל כך בטוח שכל העולם טועים, ורק הוא פה, האמת נמצאת אצלו, כן? אז הוא אפילו לא מכיר את האנשים שמסביבו, ובעצם יש פה רמז לזה, שכשאדם כל כך שקוע באינטרסים שלו ובאגו שלו, והוא מרכז העולם, המציאות אפילו שמסביבו היא לא גלויה לו. הוא לא רואה פרטים מינימליים. זה החבר הכי טוב שלך מהילדות. אתה אמור להכיר אותו. עובדה שאתה מכיר את החכם, למרות שתשימו לב במהלך המעשייה בקטע הזה, החכם שלנו כבר לא עשיר, הוא כבר לא מכובד, הוא נע ונד, הוא מסתובב בכל העולם. הרי אמרנו שהיה לו אינטרס ללכת להפיץ את אידיאולוגית האפיקורסות שלו, והוא הפך להיות איזה אדם שמסתובב בכל העולם, והוא כבר הפך להיות חסר כל. ראינו שהוא הולך לאכול באיזה פונדק של עניים, וזה אמור להיות הפוך, זה אמור להיות שאני לא אזהה אותך, כי ראית בגדולה כזאת וירדת לכזאת עניות. אתה מכיר את החכם, שזה גם מעיד על אדם שרואה את הזולת. אני מרגיש את הזולת, אני רואה את הזולת, אני מכיר בו, והחכם לא הכירו כלל. אני מרוכז בעצמי, כולי באינטרסים שלי, אני לא רואה מי מסביבי, מה הם צריכים. זה הריכוז העצמי הטוטלי הזה של הדמות של החכם פה. והחכם לא הכירו מחמת שהיה בגדולה כזו, כן? ותכף התחיל המיניסטר ודיבר אליו. זאת אומרת, התם ישר מתחיל לדבר עם החבר שלו ואומר לו, ראה תמימותי למה שהביא אותי לגדולה כזו, ולמה חוכמתך הביאה אותך. שימו לב שהתם, אם עד היום דיבר עם החכם שלנו במושגים של אמונה, במהלך כל המעשייה, התם מדבר מאוד במושגים של אמונה. אצל השם יתברך הכל אפשרי, וזה מעשה שלו וזה מעשה שלי, ולמה אני מדבר מאחרים, והוא כולו נמצא בביטחון ובשמחה. עכשיו הוא רואה את החבר שלו, מגיע אליו, הוא רואה את החבר שלו לאן הוא ירד, ואומר לו, תראה בתמימות שלי, עכשיו הוא מדבר איתו בהיגיון. זאת אומרת, אם כבר לא הצלחתי לדבר איתך דיבורים של אמונה, אני מנסה לשכנע אותך, ואני בא ואומר לך, עזוב, אתה יודע מה, עזוב דיבור אמונה. בוא תראה במציאות מה קורה. בוא תראה במציאות לאן התמימות שלי והאמונה שלי הביאו אותי לכזאת גדולה, ולאן החוכמה שלך הביאה אותך. אתם מבינים, הוא כבר מנסה לדבר איתו דרך השכל. אם אני לא יכול לדבר איתך דרך הלב, האמונה ומעל הפיזי, אוקיי, בוא תראה בתכלס מה קורה פה. בוא נראה אחד לאחד, כמו שזה תמיד מזכיר לי את הסקר שעשו, שבדקו מדד של עושר במדינת ישראל, עושר באלף, וגילו שבבני ברק, שהיא העיר הכי ענייה, בסקר שעשו שם אנשים העידו שהם מאושרים ושמחים בחלקם. זה יצא כזה, איזה מין כותרת כזאת, כי זה הפוך על הפוך מההיגיון של החכמים, כן? ככל שיש לי יותר נכסים וכבוד והון וממון ומכובדות, אני אמור להיות יותר מאושר. ככה החכם מתנהל פה במעשייה. ורבי נחמן מראה לנו, אמרתי לכם, כל המעשייה הזאת זה סוד האמונה והאושר. וסוד החיים הטובים. במלא מעשיות שלו, אספר לכם איך היו שמחים, אספר לכם על החיים. רבי נחמן בא ואומר, תקשיבו לי, יש פה עצות של זהב לסוף מהמעשיות האלה. והוא שואל אותו, תראה, מה חוכמתך הביא אותך? ענה החכם ואמר, מאחר שאתה הוא חברי התם, מזה נספר אחר כך. לעת אתה, תן לי משפט על שיקו אותי. שימו לב את החכם. לא מעניין אותי מה תכלית העולם. עזוב אותי משאלות ברומו של עולם. איך אמרנו שהמדע ויתר על שאלת התכלית? למה אני פה ויש אמונה, אין אמונה, יש אלוהים, אין אלוהים? זה לא מעניין אותי. עזוב אותי עכשיו מהדיבורים האלה שלך הגבוהים, שאני אסתכל על תכלית החיים, שאני אעשה איזה יישוב דעת, שאני אקלוט מה קורה פה, מי נגד מי. לא מעניין אותי. אני, מעניין אותי רק אני והצדק שלי. כן? תן לי משפט. אני רוצה להוכיח לעולם שאני צודק. מידת הנצחנות, עוד מה תראו איך מידת הנצחנות הזאת, ושוב אני מזכירה לכולנו, בואו לא נשחק אותה שאנחנו התמימים, ואנחנו עכשיו מדברים על איזה חכם שגם זה חלק עמוק בתוכנו. כל פגמי האופי שלנו, הפרפקציוניסטיות, האגו, הריכוז העצמי, האינטרסים, רדיפה אחרי כבוד, חוש הצדק המעוות שלנו להוכיח. אני זוכרת שבמהלך החיים שלי, אני הלכתי להיות עורך הדין כדי לתקן את העולם, כן? ישר הלכתי למדתי זכויות נשים, זכויות אדם ואזרח, התנדבתי בקליניקה לזכויות אדם ואזרח. אני אתקן את העולם. במהלך החיים שלי גיליתי שחוש הצדק הזה שלי שמוביל אותי בעולם, שכן, אני הולכת לתקן את העולם, שזה אני עורכת דין עכשיו, זכויות אדם ואזרח, זכויות נשים. אני לא אומרת שלא צריך לנסות לתקן את העולם השבור הזה, אתה אמור לנסות לתקן את זה בכל מקום שאתה מגיע אליו. אבל יש איזשהו מקום שמידת הצדק הזאת שלך הופכת להיות איזה סוג של אובססיה, שהיא הופכת להיות פגם. למה? כי חוש הצדק הזה שלך גורם לך לסבל. כי יש בעולם הזה הרבה דברים שאנחנו לא מבינים. יש פה איזשהו צדק אלוקי שאנחנו לא מבינים אותו, ואני תמיד אספר לכם את המעשייה הזאת עם רבי נחמן, הנוראית, הקצרה, שבסוף הוא אומר, וכך מנהל השם את עולמו. מספר שם איזה עוולות נוראיות. אמרתי לכם שהיה לי סכסוך עמוק עם רבי נחמן שבוע על המעשייה הקצרה הזאת, וכך מנהל השם את עולמו. פוצץ לי את בועת הצדק בעולם. ההבנה שאנחנו כבני אנוש יכולים לבקש צדק, לחפש צדק, לתקן, לנסות לעזור, לעשות חסד, לעשות מה שאנחנו יכולים, אבל השורה התחתונה, המשפט, זה שלו. המון פעמים אתה תראה מי שעובד בבתי משפט, בבתי דין, מי שמכיר את המציאות של העולם, יודע שלפעמים עוולות מתייבש לך הגרון. כאילו, אתה לא יודע אנה אני בא, כן? והתובנה הזאת שבסופו של דבר הוא גומר, הוא מחליט מה יהיה. אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים, שזה מקום מאוד, אבל שימו לב החכם הזה שלנו פה, אחוז בתוך מידת הצדק והנצחנות שלו, לא מעניין אותו כלום, הוא מעניין אותו לנצח, לצאת צודק פה בסיפור, שדרך אגב, מידת הנצחנות הזאת היא מובילה גם להתעלמות מוחלטת מהאמת, או מה נראה איך, ולסבל מאוד גדול. אם יש סבל הכי גדול שבן אנוש יכול להכניס את עצמו, זה שהוא כל הזמן נאבק במציאות. כי לפעמים המציאות שמגיעה אליי, היא מציאות שאני צריכה לעשות את עבודת השיוויתי. שיוויתי זה להשתוות עם המציאות שמגיעה אליי. לא תמיד אני צריך לעשות פעולות, יש מקום שאני צריך להרפות. לא תמיד אני יכול להיאבק עם המציאות. אני לא מאמינה שאני אומרת את הדברים האלה, כן? עד איפה הגעתי למקום של קצת הכנעה. ואז הוא אומר לו, תן לי משפט על שיקו אותי. אוקיי? אז הטעם שלנו בסיפור שעכשיו המיניסטר הוא המושל, שואל אותו למה? למה עיקו אותך בעצם? השיב אותו חכם, בשביל שדיברתי על הבעל שם שהוא שקר ומרמה גדול. ענה הטעם, המיניסטר, ואמר, עדיין אתה אוחז בחוכמות שלך? תבינו, תקלטו, זה מעשייה שהיא משל, על גבי משל, זה מי שכותב את המעשייה הזאת זה רבי נחמן מברסלב, כן? צדיק יסוד עולם. זאת אומרת שהוא, כל משפט שלה שהוא שואל פה, זה הוא כאילו צועק לי, את עדיין אוחזת בחוכמות שלך? כל אחד צריך לקחת את הקריאה הזאת באופן אישי ולשאול את עצמה במהלכים כאלה שאני בנצחנות, בחיפוש הצדק, בעשו לי, עיקו אותי, עדיין אתה אוחז בחוכמות שלך? ראה, אומר לו אתם, ותשימו לב, הוא שוב מנסה לשכנע אותו, רבי נחמן שוב מנסה לשכנע אותנו להיפטר מהחלק האגו הזה שלנו. אתה אמרת שאתה יכול לבוא על שלי בקל, ואני לא אוכל לבוא על שלך. ראה, שאני כבר באתי על שלך כנל, ואתה עדיין לא באת על שלי, ואני רואה שזה קשה יותר שאתה תבוא על תמימות שלי. שוב, זו קריאה מלפני 270 שנה מהצדיק, כן, שצועק לנו. העבודה הכי קשה של הדור הזאת תהיה עבודת התמימות. המקום הזה שאני אהיה מוכן לוותר על החוכמות שלי. מה זה החוכמות שלי? האלוקות הזאת שאני אוחזת מעצמי. שאני יודעת הכל, שאני מבינה מה צריך להיות, שאני יודעת מה הצדק, שאני אומרת זה שקר, זה מרמה. כן, יש איזה מקום שרבי נחמן מדבר על זה ואומר, שגם יש לו הרי תורה שלמה שמדברת על מפורסמים של שקר, כן? ויש באיזה מקום שראיתי שהוא אומר, גם אל תתנו עכשיו לתורה הזאת שלי לגרום לכם שכל צדיק שתראו, הרי יש למד וף צדיקים שיורדים בכל דור ודור. עכשיו, אתם מכירים את האלה שעכשיו כל צדיק שהם רואים, מפורסם של שקר, מפורסם של שקר. אל תיכנסו גם פה למקום הזה שכולם כבר מפורסמים של שקר. כאילו, תפסיקו עם החוכמות שלכם. יש דיבור מאוד יפה על הבעל שם טוב, שאומרים שכל מי שמאמין לסיפורי הבעל שם טוב, דיום הבעל שם טוב, הבעל שם, כמו שהוא נקרא פה גם בסיפור, יש המון המון... וואי, מי יכול לסגור את הדלת? אני קולטת. שיו, שאני זזה, זה נורא, אני רוצה את המזגן עליי. כמו שהבטחת לי, כמו שהבטחת לי, אני מתבשלת. לא, גם סגרנו את המזגן הזה. חם בתל אביב. חם בלח בתל אביב. אז יש אמרה מאוד יפה על הבעל שם טוב שבא ואומר, אתם יודעים, סיפורי הבעל שם טוב, זה כל מיני סיפורים כאלה, שהבעל שם טוב עלה על העגלה, ואלכסי, הנהג שלו, העגלון, היינו שם עכשיו, ממש לפני שבועיים אצל הבעל שם טוב, זה פשוט. ואני סיפרתי שם בבית המדרש גם שמי שמגיע איתנו לנסיעות יודע שאני אוהבת לספר את זה, שיש שם ניסים גם היום. אצל הבעל שם טוב קוראים ניסים מופלאים גם היום, יש לנו המון סיפורים כאלה, סיפורי הבעל שם טוב, שנת 25, שנת 2024, קוראים שם ניסים מטורפים, כולל מופתים, כולל הכל, תדעו לכם, כן? ומה? זה לא, לא, זה רק מי שמגיע לבעל שם טוב, אני מעיזה לספר את הדברים, אחרי תחשבו שאני לוקחת משהו. יש אמרה יפה, יש אמרה יפה שאומרים על הבעל שם טוב, שמי שמאמין לסיפורי הבעל שם טוב, מי שמאמין לכל סיפורי הבעל שם טוב, אתם יודעים, זה קפיצת הדרך, והגלונים, והאדמור מקרלין שהגיע 100 שנה אחרי, סיפורים מדהימים על הבעל שם טוב. אז אומרים שמי שמאמין לסיפורי הבעל שם טוב הוא פטי. אבל מי שלא מאמין לסיפורי הבעל שם טוב הוא כופר. שזה, כן? ובואו נמשיך במעשייה שלנו, בסדר? ואף על פי כן, ממשיך רבי נחמן ומספר, מחמת שהיה מכיר בו כבר בגדולתו, ציווה לתת לו בגדים להלבישו וביקשו שיוכל עמו. שימו לב, הטעם מרחם עליו. הוא רואה עכשיו את הדמות של החכם שהוא היה פעם בשיא המעמד והכבוד והכסף והכל, והוא הפך להיות אני מרוד מרופת. רבי נחמן רומס פה באיזשהו מקום, כן, שיראת השם מחכימה, ושיש פה איזושהי מציאות שכשאתה מתנתק מכוח עליון, מאמונה, אתה לאט לאט מאבד הקניינים שלך. כאילו, לא נעים לי להגיד את זה בצורה כל כך חריפה, אבל באיזשהו מקום אתה כאילו משתגע. מרוב שאתה אלוקות של עצמך, ומרוב שאתה לא מאמין באף אחד, ומרוב, אנחנו נראה את זה במהלך הסיפור, רבי נחמן מעיז להגיד את זה אחרת, נתן לו בגדים להלבישו. סתם ככה, כמשל, בגדים זה לבושים. הוא ניסה לתת לו לבושים של מכובדות לנשמה שלו, ניסה לתת לו דיבורי אמונה, ואז הוא ביקש ממנו לבוא לאכול איתו. בכלל, תדעו שביהדות שולחן זה נחשב מזבח, ולכן יש מאוד עניין על שולחן לדבר דברי תורה. וסעודה, כל הנושא של פעולת אכילה, יש בזה הרבה סודות, בגלל זה יש מאוד עניין להגיד דברי תורה בזמן שאוכלים. זו עבודה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. כל הנפילה של העולם הייתה מחטא אכילה, כן? וכל התיקון של העולם הוא תיקון על ידי מאכלים. גם אכילה בכמות מסוימת, גם לא מתוך מקום של תאוות אכילה, גם ממקום של ברור המאכלים, של כשרות, של נטילת ידיים. יש הרבה עניינים בכל מה שקשור לאכילה של יהודי, ולא סתם. יש עניין מאוד גדול של תיקונים שאנחנו עושים בעולמות האלה. וגם שיח שיש, אוכל זה משהו שמקרב, ושיחה של דברי אמונה מסביב לשולחן, אז הוא מזמין אותו לאכול איתו. בשעת אכילתם, התחילו לדבר יחד. התחיל החכם להוכיח לו את דעתו הנעל, כן? שאין מלך כלל, וכו וכו. גער בו אותם המיניסטר, ואמר לו, הלא, אני בעצמי ראיתי את המלך. כן? אתם זוכרים שהמלך בסיפור שלנו זה הכוח אלוהים. זה מזכיר לי בדיחה שאיזה אפיקורס אחד הולך ככה ברחובות תל אביב, כן? והוא פוגש איזה ברסלבר. לא משנה שאומרים את זה על ליטאים, סליחה. כן, באמת לא יפה שהבדיחה היא על ליטאים. אבל נגיד כאילו אחד כופר שכזה לא מאמין באלוהים, והוא מתחיל לעשות כל מיני חקירות וסוגיות על הנושא הזה שיש מלך, אין מלך, יש אלוהים, אין אלוהים, יש כוח עליון, אין כוח עליון. והוא פוגש איזו ברסלבר בפינת רחוב, אז הוא מתחיל להגיד, הוא מתחיל להתווכח איתו, אין מלך, יש מלך, יש אלוהים, אין אלוהים, מה אתה זה? אז הברסלבר מסתכל עליו ואומר לו, על מה אתה מדבר? אני הרגע דיברתי איתו. כן, זה בדיחה לברסלבים שעושים התבודדות ומדברים עם אלוהים כל הזמן, זה לא יצחיק אתכם? טוב, העיקר שאני זה צחקה. או, תודה רבה שאתם צחקות. כן, הלא, אני בעצמי ראיתי את המלך אומר אתם. עכשיו תבינו עד כמה רבי נחמן בא ומספר לנו, הרי אלוהים לא יראני האדם וחי, נכון? אפילו משה רבנו ראה את האחור של אלוקים. אף אחד לא יכול לראות את אלוהים, לא יראני אדם וחי. זה משהו שהוא מעל התפיסה שלנו, כן. הוא ראה את... כן. ושימו לב מה רבי נחמן בא ואומר לנו פה. כמו שאתם בתחילת הסיפור אמרנו שהוא היה שותה מים, ומכוח האמונה, שהוא היה שמח בחלקו, והוא האמין שכל מה שיש לו זה מה ש... אז הטעם של המים זה היה כמו מן, כן? הוא הרגיש במים את כל הטעמים, זה היה בשבילו יין והמאכלים. ורבי נחמן כותב שם שהתמימות והביטחון והאמונה החזקה, הוא אומר, זה לא שהוא היה מדומיין. הוא באמת הרגיש את הטעם של המים כיין. זאת אומרת, הוא מרוב שהוא היה בתוך מקום של אמונה טוטלית של מה שאני צריך עכשיו, זה מה שיש לי, וזה הכי טוב שיכול להיות. הוא היה שמח תמיד, כמו שרבי נחמן כותב, הוא גם היה מרגיש. באותה מידה רבי נחמן בא ואומר לנו, תדעו לכם שמידת התמימות מגיעה למציאות, שתבינו, העולם שלנו זה עולם של הסתרה. הרי כדי לברוא את העולם, אלוהים צמצם את עצמו, כן? זה תורה סמך דלת שעוד ניגע בה היום. אז אלוהים צמצם את עצמו. ואין פה אלוקות, אנחנו לא רואים אלוקות, בפרט בדורות האחרונים, שהסתרה, מה שנקרא הסתרה שבהסתרה, הסתר הסתיר פני ביום ההוא, זה כבר הסתרה של הסתרה, כן? חושך גמור בתקופה שלנו, לא רואים אלוקות, אלוקות, כן? ואומר פה רבי נחמן בצורה מופלאה, שזה נס בפני עצמו, שאף שהאלוקות כביכול נעדרת מפה, למרות שאלת אתר פנוי מיני, בעצם הכל זה אלוקות ולוקות זה הכל, אבל היא בהסתרה, אומר שאף על פי כן, אדם שמגיע למקום של תמימות והשתוות ואמונה, יש לו את היכולת להרגיש ולראות את פני השם. ואם הוא כותב את זה פה, שאתה אומר, לא, אני ראיתי את המלך. והקטע המפתיע פה, שזה נס בפני עצמו, שהאלוקות באמת פועלת בתוך העולם הגשמי הזה שלנו. ואני חושבת שאין מישהו שחזר בתשובה, או אין מישהו שנולד דתי ונשאר דתי, שעדיין מחיה אצלו אמונה, שלא היה לו את המקום הזה, שהרגיש וראה, אולי לא את הדמות, אבל את ההשגחה, בצורה כזאת שהיא בעצם הרים, עוררה בו את הרשימו הזה שיש אלוקים בעולם. אלוהים נוגע בנו. זה לא כל הזמן, וזה לעתים נדירות, אבל הוא מספיק מפזר את האבקת קסמים שלו, ואת האלוהות שלו פה בעולם. אני ככה חזרתי בתשובה, תמיד אני אומרת לכם את זה פה. הוא פשוט, אי אפשר היה לא לראות את זה, הוא פשוט נגע בי בכל מיני מקומות, בכל מיני דברים, שזה כאילו היה, היה כבר לא נעים לבוא ולהגיד לו, לא, אתה לא. כן? ורבי נחמן אומר את זה פה בצורה מובהקת, שאתם בא ואומר, הלא, אני ראיתי את המלך, כן? כתוב גם בשלושת הרגלים, שעולים בהלל, אומרים שעולים לראות את פני השם, כאילו, יש שם ממש מי שיקרא את ההלל לעומק. רוני פעם חרש אותי, הפילוסוף, מאז שיקרתי את רוני, גם שהוא היה חילוני, הוא היה פילוסוף. היה תוכן לי את המוח, אבל אני הייתי מאוהבת, אז הייתי מקשיבה, ככה. לא הייתי שומעת מה הוא אומר, רק הייתי מסתכלת. אבל הוא נורא פילוסוף כזה, והוא ישב בהלל והראה לי איך בעצם עצם העלייה לרגל, כאילו, ועצם הרגלים יפתחו את ההלל ותראו את זה בעצמכם, ממש כתוב שם שזה לראות את פני אלוהים, שיש שם משהו מאוד כמוס עם הדבר הזה. אז אתם, ורבי נחמן בא ואומר לנו פה, כן? הוא נמצא פה. ותשימו לב גם שהוא לא מתחיל להתווכח איתו עם החכם שלנו, ומתחיל להביא לו הוכחות, כל מיני, עוד מעט אנחנו נבין למה הוא לא מתווכח עם החכם שלנו, גם את זה אנחנו נקרא עוד מעט. השיב לו החכם בשחוק, אתה יודע בעצמך שזה היה המלך, אתה מכיר אותו ואת אביו ואת זקנו, ממש שהיו מלכים, מאין אתה יודע שזה מלך? אנשים הגידו לך שזה מלך ורימו אותך בשקר, וחרה להתה מאוד מאוד על דבר המלך ועל שהוא כופר במלך. תבינו, הנצחנות, מידת הניצחון, קורא לזה רבי נחמן, מידת הניצחון מגיעה למצב כזה, שגם כשכבר אני רואה את האמת, אני לא רוצה להכיר באמת. אתם מכירים את האנשים האלה שתוך כדי ויכוח, מרוב שאני רוצה להיות צדק ולנצח, כבר מביאים לי הוכחות, אז אני, כן, הוא מתחיל לצחוק עליו, נכון, נכון, ראית את המלך, נכון, אתה מכיר, הוא הופך פה, עכשיו, תשימו לב איך הדברים מתהפכים גם, כן? הוא עכשיו הפך להיות הליצן בעצמו, החכם שלנו בסיפור, כן? הוא לא מצליח להתמודד עם טענה שמישהו בא ואומר לו, אני ראיתי אותו. אתם זוכרים מתחילת הסיפור, הוא כל מיני שאל אנשים, ראית אותו? ראית אותו? הוא חיפש אנשים שראו את המלך. עכשיו בא חבר הכי טוב שלו ואומר לו, אני ראיתי אותו, אז הוא הופך את זה לדברי הלצה, לצנות, שזה גם כן דרך מאוד יפה של דאטה אפיקורסות, לבטל כל דבר אמונה וכדומה, זה להפוך את זה לבדיחות, כן? סטנדאפ, לצנות, צוחקים עליך, דחקות על המאמינים, מנשקי הקמאות, המשתתחים, סטלבט, כל הלצנות והציניות הזאת. חרה לתה מאוד מאוד על דבר המלך ועל שהוא כופר במלך. בתוך כך ממשיך רבי נחמן ואומר, בא אחד ואמר, האזזל, השד, דהיינו, התביל, קורא לו פה, שלח אחריכם. ונזדעזע אתה מאוד מאוד ורץ לספר לאשתו בפחד גדול, באשר שהנעל שלח אחריו. ויצא לו אשתו לשלוח עבור הבעל שם ושלח אחריו. ובא הבעל שם ונתן לו קמאות ושמירות ואמר לו שאתה לא יפחד כלל. אופה, רבי נחמן מתחיל להתעסק איתנו עם כל המנשקי מזוזות והקמאות, כן? רבי נחמן בא ופותח עכשיו את כל הסוגיה של שדים, רוחות, כל מה שהמטאפיזי, כל הסיפורים האלה מהעולם העתיק, שאנחנו לא רוצים להאמין בהם, וזה פרימיטיבי, ומה רבי נחמן מספר לנו פה עכשיו? הנה, תתמודדו גם עם הסוגיה הזאת, אני באה לספר לכם שזה קיים. דרך אגב, מי שפותח גמרות, מי שפותח זוהר, יודע שהכוחות האלה של הקליפה, ועוד כל מיני שמות שאני לא רוצה להגיד שלא יופיעו לי פה, אבל רבי נחמן בא ומספר לנו שכל העולם המיסטי הזה, כן, קיים. כוחות אנרגטיים רעים, טובים, כן? מלא את הסוגיה הזאת פה. מה עושה הטעם שלנו? דרך אגב, אם אתם זוכרים, הטעם שלנו, כשהוא קיבל את האיגרת מהמלך, הוא לא רץ לאשתו בפחד גדול, אלא הוא ככה הלך למלך. שימו לב, איך רבי נחמן, אני גם אהבתי את הפרגון הזה, שקורה איזה משהו מטלטל, איזה משהו מיסטי קשה, כן? הוא מבין עכשיו שהשד מחפש אחריו. למי הוא רץ דבר ראשון? לאשתו, שתציל אותו. וכותב פה המוארש בתרגום שלו, כי נשים יש להם אמונה, למה דיבר הקדוש ברוך הוא לנשים תחילה, כן, למה רץ לאשתו? כי הנשים יש להם אמונה יותר מהגברים. ולמה דיבר הקדוש ברוך הוא לנשים תחילה? שהן מזדרזות במצוות, כן? והמפרשים אומרים, לפי שהנשים קרובות לקבל באמונה ועושות בלא חקירה. אני חושבת שהם לא הכירו את הנשים של הדור שלנו. לצערנו אנחנו כבר... לא משנה, חכמות מאוד מאוד. הסתבך שמו, כן. ובא הבעל שם ונתן לו קמאות ושמירות ואמר לו שאתה לא יפחד כלל. והייתה לו אמונה גדולה בזה, כן? התם קיבל את הקמאות, קיבל את הניסים האלה של הצדיקים, קיבל קמאה, נרגע. לא מפחד יותר, שד, לא שד, בא לחפש אחריי, כוחות הרשע והפשע באים לחפש אחריי, לא מפחד יותר, כן? והיו יושבים עוד החכם והתם הנעל, ושאל החכם אותו, על מה נפחדת כל כך? אמר לו, בשביל הנעל ששלח אחרינו, כן? אז שחק ממנו, יאללה, שטויות שלכם, אתם עם ה... אתה מאמין שיש תביל? שיש שדים? השיב לו, ואם כן, מי הוא זה ששלח אחרינו? ענה החכם ואמר לו, בוודאי, זה אחי, זה אח שלי. שימו לב, הוא מתחיל לסתלבט ולהתלוצץ עליו, כן? הוא רצה להתראות איתי ושלח אחריי במרמה, כאילו סתם עבד על אח, יש לי, הרי אין לו אח, אנחנו יודעים שאין לו אח, הוא היה בן יחיד. שימו לב איזה, איך כשאתה נמצא במקום של הביטחון בעצמך וזה, אתה גם עכשיו בא מישהו ומספר, אתה גם נמצא במציאות שבאמת בא מישהו ושלח וקרא להם, איך החכם, איך המקום הזה של האפיקורסות יכול להביא אותך לידי הכחכה, הוא גם מסתלבט עליך, ימציא סיפור, העיקר לא מה, העיקר לא להודות שהוא טועה.
עדיין
נוזיע
שזה
אתם? הוא יודע שזה אתם, הוא אמר לו בהתחלה, זה אתה אתם, עזוב, לא נדבר על זה עכשיו איך הגעת למעמד הזה, תעשה לי משפט.
אז מצחיק שהוא בדרך כלל, הוא יודע שאתם יודע שהם
אחים. לא משנה, הוא מסתלבט עליו, כן, הוא מתלוצץ, כן, הוא... שאל אותו אתם, אם כן, איך הוא עבר את כל השומרים? השיב אותו, בוודאי שיחד אותם, והם אומרים במרמה ושקר שלא ראו אותו כלל. זאת אומרת, כמו שרבי נחמן אומר, מידת הניצחון אינה סובלת את האמת. זה משפט של רבי נחמן, מאוד יפה. מידת הניצחון אינה סובלת את האמת. גם כשאני כבר רואה את האמת, זאת אומרת, אתם בא ואומר לו, הוא עבר, השומרים לא ראו אותו, הוא הגיע לפה, זה שד. אז הוא מתחיל להתלוצץ, ממציא סיפור, מרחיק את ההתמודדות עם מידת הניצחון אינה סובלת את האמת, אומר רבי נחמן מברסלב. שתשימו לב כמה פעמים אנחנו חוות את זה בעצמנו. הרבה פעמים את נמצאת באמצע ויכוח, בוא נהיה כנות, נכון? עכשיו, תוך כדי הוויכוח, בדרך כלל זה קורה עם הבעל, תהיו כנות. תוך כדי הוויכוח, את קולטת שטעית, נכון? ואז בתוך, את קולטת שטעית, ועכשיו... את לא יכולה להגיד לו, וואי, סליחה, טעיתי. את מיכל להמציא. אתם מכירות את השלב הזה שאנחנו מתחילות להמציא סיפורים? סתם לא, סתם ויכוח גם עם מישהו אחר וזה. אני מודה שזה קורה לי. ואחרי שקראתי את האמרה הזאת של רבי נחמן, שמידת הניצחון אינה סובלת את האמת, אני מתאמנת בתוך כדי ויכוח שהאגו שלי בשיא, שהאגו שלי מנופח מפה עוד להודעה חדשה, שאני בטוחה גם שאני צודקת, כן, שלא רואה את המציאות, אני בטוחה שאני צודקת, אבל איכשהו בן הזוג מצליח לבקוע לי את חומת ההחלטתיות ומתחיל להיכנס ספק, כן, ואני מתחילה לקלוט שאני טועה, אני מאמנת את עצמי ולעצור ולהגיד, וואי, סליחה, טעיתי. תתאמנו על זה. דבר הכי קשה בעולם. אני מזיעה, אני נושמת בכבדות, זה קשה. וואי, סליחה, טעיתי. מי שיש לה אגו ומי שחושבת שהיא חכמה, צבול ספר לי אחר כך איך היא מגלה את זה בעצמה. כמה פעמים במשך היום, במשך השבוע, במשך החיים, מידת הניצחון שלי לא סובלת את האמת. וגם שבאים לי עם האמת, אני ממציאה סיפורים, אח שלי זה, מסתלבטת, צוחקת. הטכניקה הכי טובה גם להתגבר על מישהו שבא לך ומוכיח אותך עם אמת, זה להתחיל להרים את הכל. אתם מכירות את זה גם?
כן.
או להלב, או כל מיני מניפולציות, רק לא מה, רק לא להגיד, וואי, סליחה, טעיתי.
הכי טוב להגיד, אתה צודק.
לא. או שאת עושה את זה במניפולציה הפוכה. טוב, טוב, אתה צודק, בסדר, בסדר, אני מודה, אתה צודק, טעיתי. גועל נפש של התנהגות, גועל נפש, ממש. אנחנו בעבודה כל החיים, בסדר. בתוך כך חזר, הוא בא אחד ואמר עוד פעם, עוד פעם חוזר אליו השד ואומר לו שהטוויל שלח אחריהם. והטעם כבר לא נזדעזע, אתה לא היה לו שום פחד מחמת השמירה של הבעל שם. וענה ואמר לחכם, אתה מה אתה אומר? הטעם אומר לחכם, השד מחפש אותנו, מה אתה אומר? כן? אמר החכם, הודיע לך שיש לי אח, שהוא עמי בחס, ועשה מרמה זו כדי להפחיד אותי. ועמד ושאל לאותו שבא בשבילם, ומהו דמותו של זה ששלח אחרינו? הוא מתעקש עדיין על הסיפור שהוא המציא, כן? איזה פנים יש לו, ואיזה מראה יש לו שערות שלו וכו' וכיוצא, השיב לו כך וכך, ענה חכם ואמר, ראה, זה המראה של אח שלי, ענל. אמר לו, אתם, אז אם זה אח שלך, אתה הולך איתו? אתה תלך עמם? השיב הן. רק שתיתן עם מי איזה אנשי חיל שיהיו שומרי ראש כדי שלא יצערו אותי, ונתן לו זלגה. והלכו השני החכמים, ענל עם אותו האיש שבא בשבילם, וחזרו החיל, כן? תבינו, הוא הולך עם השדים. החכם שלנו, ושאל אותם אתם, אנשי החיל חזרו, השומרים ברחו, חזרה, שאל אותם אתם, המיניסטר, היכן הם החכמים הנ"ל? זה החכם גיבור הסיפור והחבר החכם שלו, שהוא היה בן זוג שלו לכל הדרך, להפיץ את דעת האפיקורסות, השיבו שאינם יודעים כלל איך נעלמו, כן? והנ"ל, היינו הטביל, השט, חטף אותם, את החכמים האלו הנ"ל, והביא אותם אל רפש וטיט, ושם היה יושב הטביל על כיסא בתוך הרפש, והשליחו את החכמים הנ"ל בתוך הרפש, והרפש היה אב ודבוק כמו דבק ממש, ביצה, ולא היו יכולים לזוז, אני הוספתי את המילה ביצה, ולא היו יכולים לזוז עצמם כלל בתוך הרפש, וצעקו אלו החכמים לאותם שדים שהיו מייסרים אותם, רשעים, על מה אתם מייסרים אותנו? וכי יש טביל בעולם? אתם רשעים מייסרים אותנו בחינם. כי אלו חכמים, הוסיף רבי נחמן ואומר, עדיין לא האמינו שיש טביל, רק אמרו שאנשים רשעים מייסרים אותם בחינם. והיו מונחים אלו השני חכמים בתוך אובי הרפש, והיו חוקרים מה זאת. אין זאת, רק שאנשים פוחזים שהיינו מתקוטטים עמהם איזה פעם, ועתה הם מייסרים אותנו כל כך, והיו מתייסרים שם בינויים גדולים כמה שנים. עכשיו, תבינו את הסיטואציה, מה רבי נחמן מספר לנו פה. כל החוכמה הזאת, כל המהלך הזה, אני ועוצם ידי, אני החכם, אין אלוהים, אין השגחה, אין כוח עליון, אין אמונה בבני אדם, אני מוביל את עצמי. הטעויות האלה שלנו, הטעות הזאת שלך, תוביל אותך בסוף למציאות שאתה תהיה שקוע בביצה. והקטע המדהים, אתם יודעים שאנחנו מלמדים פה 12 הצעדים, שזה כל הנושא של התמכרויות. שאנשים שהיו בהתמכרויות הכי קשות שיש, של סמים ואלכוהול וכדומה, אנחנו מלמדים יותר על מערכות יחסים הרסניות וכדומה. אבל אחד מהמשלים שיש בספרות של 12 הצעדים, זה נקרא משל הביצה. כן? הצעד הראשון אומר, עודנו שאנו חסרי אונים וחיינו הפכו לבלתי ניתנים לניהול. באים בצעדים, אנשים שהגיעו לשיא התחתית ואומרים, מה שרבי נחמן זועק פה, כן? שאם אתה לא תכיר בזה שאתה חסר אונים, ושאתה נברא, ושיש בורא, ושאתה צריך עזרה, צעד השני בצדים אומר, האמנו, כן, הגענו לאמונה שיש כוח גדול מאיתנו שיכול להציל אותנו, כן, מהמצב הזה, אומר פה רבי נחמן בצורה מאוד פשוטה, והמשל גם ב-12 הצדים מדבר על ביצה, דביקה, שהמחור נמצא בסבל טוטלי בתוך ביצה, וכל מה שהוא מנסה להציל את עצמו באמצעות עצמו, כי אחד המאפיינים של מחור שמבחינתי זה כל בן אנוש במאה המודרנית, כן, לא יודעת איזה מאה זה נקרא, אנחנו נקראים המאה ה-21, מה אנחנו נקראים היום? אני תמיד שואלת, מה השנה? מה השנה? איזה יום היום? אז המאה ה-21, האנושות מכורה, כן? למה אנחנו מכורים? לכל התופעות יש ריכוז עצמי, בריחה מעצמנו, והצעדים מדברים על זה דרך היחידה להגיע לרפואת הנפש, לשמחה, להתנתק מסבל, לא שאתה יכול לסדר את תנאי החיים שלך, תנאי החיים תמיד, העולם הזה הוא מאתגר. דרך היחידה להגיע לרפואת הנפש, לשמחה, זה על ידי דרך של אמונה, בכוח עליון ובכוח גדול, שזה לבקש עזרה מחברים, זה הצד השני, שאתה בתוך הביצה, ואתה מעיז להודות שאתה חסר אונים, שאתה לא יכול יותר לסמוך על הכוח שלך, ואתה מושיט יד ומבקש עזרה. מאלוהים, מכוח עליון ומאנשים מסביבך. אתה מבקש עזרה, אתה מכיר בזה שאתה מוגבל באנושיות שלך ואתה צריך עזרה. עכשיו, הקטע המדהים הוא גם שחלק מהסבל, הוא אומר, ישבו בתוך הביצה הזאת כמה שנים, ומה הם עושים בתוך הביצה? מאשימים אנשים אחרים. זאת אומרת, במקום להבין שמציאות החיים שלי, הפעולות שלי מביאות עליי דברים, זאת אומרת, גם אם אני חווה דברים קשים, אני צריך לבוא ולבחון מה המציאות מדברת אליי, מה האלוהים מדבר אליי, למה זה קורה לי, מה אני צריך לתקן, מה אני צריך לעשות. אוקיי, לפעמים זה גם איסורים שהם ממקום ההפך, לחשל אותי, לחזק אותי, לא תמיד זה איסורים של עונש, אנחנו לא מבינים בדברים האלה. אבל מה הם עסוקים פה כל הזמן? מה אנחנו עסוקים בדרך כלל כל הזמן? להאשים אנשים אחרים במציאות שלנו. מה שקשה לי ורע לי זה לא מיסטי, זה לא השגחה, זה לא ניסיון, זה לא אלוהים מזמן לי פה איזושהי סיטואציה כדי להתגבר עליה, להתחשל. הרי רבי נחמן כותב בהרבה תורות שלו, באנו לעולם הזה בשביל בחירה וניסיון. שאלו אותו ויקח אותך, אומר המלך לבת המלך במעשייה הראשונה של רבי נחמן, אנחנו יורדים לעולם שבור, הקראנו מהרב זקס שבוע לפני שבועיים, על הנושא הזה של הבירה הדולקת, שאברהם אבינו שואל מי ברא את זה, אלוהים אומר לו, אני, תודה שאתה מחפש אותי, הנה הבורא, ואברהם אבינו אומר לו, אבל למה הבירה הדולקת? אז אלוהים אומר לו, הרוע, השריפות, הדלקה הזאת של הרוע בעולם, העולם השבור הזה, זה התפקיד שלכם לתקן את זה, בשביל זה אתם נמצאים. שבאנו לתקן עולם שבור, אומר הרב יונתן זקס בצורה מופלאה. מה עסוק פה החכם כל הזמן? בלהאשים אנשים, בלחקור. הוא לא בודק שום דבר מה אני צריך לעשות פה. מה החלק שלי? למה אני בסבל? למה אני שקוע בביצה? מה עשיתי בדרך שטעיתי? מה מסמנים לי? מה מרמזים לי? מה השד הזה בא להגיד לי? מה אני צריך לתקן? לאורך כל המעשייה, התם צועק לו ואומר לו, אצל השם יתברך הכל אפשרי. זה, לאורך כל הדרך הוא מקבל רמזים. מרביצים לו. הוא חטף מכות מגויים, אתה לא רוצה רגע לשאול למה אני חוטף מכות? למה אלוהים מכה אותי בכנף פה, מכה אותי, אתם יודעים, זה כאילו דרך להעיר אותנו ככה. מכה פה, מכה שם. מה אני צריך לתקן, מה אני צריך להתחזק, מה אני צריך... ואני לא אומרת, הרבה פעמים איסורים, אנחנו לא מבינים בזה. אני לא חסידה של כל דבר לחפש מה אני לא בסדר, כן? אנחנו גם ככה נבח. אנחנו יודעים שאנחנו דור אחרון, אנחנו יודעים שאנחנו עוברים פה ניסיונות, אנחנו יודעים שבאנו להאיר אור של אמונה בניסיונות מאוד חשוכים, במקומות מאוד חשוכים. יו, אני לא מאמינה שאנחנו לא מגיעים ל... לא נורא. יהיה עוד שיעור על זה, לא תהיה לכם ברירה, כן? אז הוא יושב שם בתוך הביצה, ומתייסר, ולא מוכן לפשפש במעשיו, לא מוכן לעשות חשבון נפש. תבינו, כל הסיטואציה בעצם שרבי נחמן מספר לנו פה, זה שכל אחד יבין שבמקום שיש לי ביצה בחיים, במקום שאני נמצאת שם בסבל, אני צריכה לעשות שם שני דברים. אחד זה להאמין, להדליק שם אור של אמונה, ולבקש עזרה. יש לו את החבר שלו, התם. אבל החכם שלנו, תשימו לב, באגו, אנחנו לא מוכנים להכיר בזה שאנחנו חסרי אונים. זה מדהים לראות איך בצעדים, אותם אנשים שהגיעו לתחתית הביוב של העולם, הגיעו להבנה שהצעדים הראשונים כדי לצאת מהמקום הזה של הביצה שהחכם שלנו שקוע בו, בתוך הרפש והטית והביצה השמיכה של הסבל הזאת, זה קודם כל להפסיק להאשים את כל העולם, להתחיל לקחת אחריות, להתחיל לעשות חשבון נפש, להתחיל להבין שאני חסר אונים, להבין שאני לא יכול לבד בעולם הזה, שאני צריך חבר, שאני צריך עצה, שאני צריך לצאת מהפוזה של אני כל יכול, אני לא אלוהים, אני צריך כוח, מה זה כוח גדול? מישהו שהוא מחוץ לי, כן? כוח עליון זה אלוהים, וכוח גדול זה כל מישהו אחר שהוא מחוץ לי, שאני צריך לבקש עזרה ממנו, שזה התובנות הראשונות. ותשימו לב, פעם אחת עבר התם המיניסטר, ממשיך רבי נחמן ואומר, לפני בית הבעל שם ונזכר בחברו החכם, ונכנס אל הבעל שם, ואיתה עצמו אליו כדי חסרים, ושאל אותו אם אפשר, שיראה לו איפה החכם נמצא, ואם יוכל להוציאו משם. ואמר אל הבעל שם, אתם זוכרים את החכם ששלח השד ונסע אותו וחטף אותו? מאז אותו יום לא ראיתי אותו, השיב לו הבעל שם הן, וביקש ממנו התם שיראה לו את מקומו ויוציא אותו משם. אז אנחנו, זה קטע שלם בפני עצמו שאנחנו נבין, מי זה הבעל שם? איך הוא מוציא אותנו מהביצה? מה אנחנו צריכים לעשות בשביל זה? ונחקור את זה לעומק. יש פה ראיות לכל הדברים האלה מהזוהר, הבאתי מהרי הקדוש, הפעם הבאתי ממש אסמכתות שאף אחד לא יהיה לו, למרות שכמו שאמרתי לכם, בפייסבוק יש מלא תגובות נעצה עליי, אבל אני גאה להיות זאת שמשמיצים אותה ואומרים שיש לה שביס על הראש והיא איבדה את השכל. האמת היא שאני זוכרת שחזרתי בתשובה, עורך דין שבדתי איתו אחד הגדולים, הוא אמר, מה קרה לה? היא הייתה כזאת חכמה, מה קרה לה? כן? אבל כשבאתי לפגוש אותו, עורך דין מתוק, שהרצתי אותו, איש ספר ומדהים, שבאתי כבר לפגוש אותו עם השביס על הראש, מה שנקרא, והוא ראה שבאמת חזרתי בתשובה והתחרפנתי, הוא הוציא לי ספר של רבי נחמן במגירה שלו ואמר לי, את יודעת, יש לי ספר של רבי נחמן במגירה, אז וואי, מעניין מה איתו היום, אני ממש אהבתי אותו. ואנחנו נסיים את המעשייה כאן, יש שיעור אחרון שבוע הבא, והשבוע אנחנו נלך עם המחשבה של מידת הניצחון שלי, החלק החכם שלי, איזה ביצה יש לי בחיים, איך אני צריכה לצאת ממנה, מה אני צריכה לעשות שם טוב, ושבוע הבא נלמד איך עושים את זה מרבי נחמן.